שלום לכם אהובי, די מרב רתי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא. לשון הכתוב באיכה, כל רודפי השיגוע בין המצרים. דרשו חז"ל הימים אלו שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ביור בין המצרים הוא מקום צר שגדור מכאן ומכאן, ואפשר לעבור רק בדוחק. ועל זה נאמר בפסוק, כל רודפיה השיגוע בין המצרים. כי אנו מגיעים למקום שאי אפשר להימלט בו. כל רודפינו, כל מי שרודף את כלל ישראל, בימים אלו אפשר לרדוף ולהשיגם. ומי שרוצה בזה, וזה עניינו יכול להצליח. והדברים ידועים בהרבה מקרים והסצנות גדולים מאוד של כלל ישראל שקרו בימים אלו המועדים לפורענות. צריך להבין, במאה י"ז בתמוז מכאן ותשעה באב מכאן, יוצרים מציאות של מצר. ומה הם שמים אותנו בין שני חומות ויוצרים מקום שכל עובר ויש לו עורב שם את עצמו במצב של סכנה, מצב שאי אפשר להימלט. ובאמת אם נרצה לתרגם את בין י' ז' בתמוז לתשעה באב, הרי שבעצם י' ז' בתמוז זה חטא העגל ותשעה באב זה חטא המרגלים, ובין חטא העגל לחטא המרגלים שם אנחנו בסכנה, שם אנחנו נלכדים ותופסים אותנו. וי' ז' בתמוז הייתה שבירת הלוחות בגלל חטא העגל, ותשעה באב היה אותו לילה של ויבכו עם בלילה ההוא, אותו לילה שחזרו המרגלים והוציאו את דיבת הארץ רעה, ונגזר עלינו אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. ובין שניהם אנחנו מצויים, וצריך לבאר את תוכן העניין. אם נתבונן בזה נראה שאלו הם אבות החטאים של כלל ישראל. אין לך פורענות שבאה לישראל שאין בה מחטא העגל, אמרו חז"ל, בכל צרה שמגיעה יש בה מידת מה תשלום גם על חטא העגל. ואף שיש חטאים נוספים, אולם הוא אבי אבות. ועל הפסוק, וביום פוקדי, ופקדתי, דרשו, וביום פוקדי במרגלים, ופקדתי בעגל. כתוב כאן שחטא המרגלים הוא גמר וסיום של חטא העגל. ויש כאן שני אבות חטאים, שהם המסע הכבד על כתפינו. וכל זמן שלא נפרוק ונשליך אותם מעלינו, אנחנו במצב של בין המצרים. ובהקדם לביור העניין יש להביא את דברי הרמב״ם בפרק שני במורה נבוכים. הקשה לאיש חכם זה לא שנים קושיה גדולה, צריך לתבונן בקושיה ובתשובותינו בפירוקה. בתורף הקושיה שם הוא שסוף סוף אחר שאדם חטא ואכל מעת הדעת זכר ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. והקשה אותו אדם לרמב״ם שלא ייתכן שכתוצאה ממעשה רע וחמור כל כך תגיע איזושהי תועלת, וכיוון שאחר שנפקחו עיניהם ראו דבר שלא ראו קודם לכן, הרי שיש כאן חוטא נזכר, וזה בלתי אפשרי. ותשובת הרמב״ם היא שבאמת נפקחו עיניכם שהגיע אחר החטא יש לו רק נזק. ותוכן התירוץ שלו הוא כי לאדם הראשון בעיקר תולדתו, הרי שבכל מערכת המושגים שלו והיקף השגותיו לא היה מושג הנקרא טוב ורע, אלא כל מעשה שמתאים לרצונו יתברך הוא מעשה אמת, דבר שנמצא וקיים ויש לו מציאות. מה שנגד רצון הבורא הוא שקר ואין לו מציאות כלל. ואין טוב ורע אלא אמת ושקר, קיים או איננו. ומעלה אין בחירה ביניהם כי אין ניסיון לבחור בדבר שקר. וכל הניסיון שיש לנו בבחירה הוא כמו שנאמר בפסוק ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כל בחירה מתחילה כששניהם קיימים אלא שזה טוב וזה רע. ואני צריך לבחור אם לממש את עצמי בטוב, דבר שיביא לתכלית של טוב או ברע. אולם בכל אופן זה קיים ואני יכול להוציא לפועל את קיומי בזה כמו בזה. כאן יש בחירה, כי מבחינת המציאות שניהם מציאות שווה. אלא שאלה לראות לאן תוביל אותי כל דרך, ואם אינני מחשב נכון ואלך אחר פיתוי היצר, נראה לי שהרע הוא טוב ואבחר בו. וכאמור, אדם הראשון בעיקר בריאתו לא נברא באופן כזה, אלא הוא ראה את הדברים באופן של קיים או לא קיים, ישנו או איננו, אמת או שקר. ולא הייתה לו בחירה בין טוב לרע, כי זה לא היה במושגים שלו. ונקודה הבחירה שלו הייתה אם לתת קיום לרע, דיינו ליצור מציאות חדשה שבינתיים לא קיימת, לתת מציאות לדבר שעדיין לא קיים ולהביא לעולם מושג בצורת קיום חדשה. כשאומרים חז"ל, אין רע יורד מלמעלה, כי הקדוש ברוך הוא ברא כל הבריאה מתחילה ועד סופה, והכל פרט נאמר וירא אלוקים כי טוב. כשנגמרה הבריאה נאמר בסופה וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ולא היה רע בבריאתו של הבורא, כי אין מציאות של קיום לדבר רע, רק הטוב קיים ומה שרע הוא איננו ולא קיים. ונקודת הבחירה של האדם הייתה אם לשנות מצב זה ולברוא ולתת מציאות חדשה. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בצלם אלוקים, וכוונת הדבר כפי שמעריף נפש החיים שניתן לו כוח של בורא, ולכן הוא בשם אלוקים שזה שם הבריאה, כפי שנכתב למה בית פעמים אלוקים במעשה בראשית ועוד ג' ויחולו, ובסך הכל למד ה. זהו שם הבריאה שעל ידו יצא הבריאה לפועל. כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם בצלם אלוקים, בראו כמי שיכול להוציא לפועל ולברוא בריאה. בצלם אלוקים כידוע זה סוד הבחירה, כי אין בכל ההיקף של הבריאה מי שפועל מרצון ויכול לעשות או לא לעשות, רק כביכול בורא עולם והאדם שנברא בצלם אלוקים. ונמצא שזה סוד הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, והפירוש שהוא יכול לבחור, דהיינו לחדש דברים כרצון, ברצונו. אמנם מה שקרה בחטא הוא שהאדם חידש מציאות למה שקודם לכן לא הייתה מציאות בכלל, כי לא הייתה מציאות של דבר שקיים בבריאה והוא רע. ונמצא אם כן שראשית החטא ושורשו הוא לתת מציאות לדבר שהוא בעצם איננו. זהו שורש הראשון של החטא, וכיוון שדבר זה אדם הוא שבוראו, הרי שעליו לא נאמר כי טוב, וזה מה שביא לעולם מציאות של רע. ומי שנתן לו מציאות זה האדם, וזו מציאות החטא בתור נתינת אפשרות. אולם בפועל הביא לעולם החטא דברים רעים, ותחילת הדבר כאמור בבחירה שבחר אדם הראשון, כפי שהייתה אצלו הבחירה האפשרית רק בנקודה זו. הוא בחר להשתמש באותו כוח שניתן לו, אותו צלם אלוקים שבו בראו הבורא, שבכוחו יכול לברוא מציאויות חדשות. להשתמש בכוח זה לברוא מציאות חדשה שלא הייתה בעולם, לברוא אפשרות של קיום של רע. אבל זה היה עדיין אפשרות. זה שורש החטא. ואפשרות הזה הכניסה לעולם וערבה בתוך המציאות הקיימת את המציאות שנברא על ידי האדם. ומאז העולם מלא רוע. ואחרי שנתנה ונברא מציאות לאפשרות זו, היא הולכת ומתממשת על ידי בני אדם והופכת למציאות חזקה בעולם שמלא רוע. אבל שורש הדבר הזה באותה נקודת הבחירה שנתנה קיום וברא אפשרות כזו. ומעתה יבואר כי שני החטאים שאנחנו עוסקים בהם הם יוצרים את אותה המציאות. וחטא העגל זה לתת מציאות לדבר שבעצם הוא איננו. וחטא המרגלים זהו המימוש של הרע. ובעיקר חטא העגל, הרי שעל אף שיש נידון אם הייתה על זה בפועל, עבודה בזרה בפועל או לא, ואפילו אם הייתה זה בחלק זניח ולא כל הכלל התעסק איתו, אבל עיקר הדבר היה שכל הכלל התעסק ביצירה החדשה, ולא מדובר על העבירה עצמה אלא שנוצר דבר שקיבל קיום. ובהירו כי על מעמד הר סיני כתוב במחילתא, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי נתקו דברי תורה בליבם, ובשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך נעקר יצרה מליבם. והבנת דבר זה היא שכשנתנו הדברות נתנו כמציאויות קיימות, וחזל מקבילים אותם למאמרות של מעשה בראשית. כשאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, אין זה ציווי על הקביעה, וכן לא יהיה לך, לא תרצח. זוהי קביעת מציאות שאתה לא תרצח וכן בכולם, כי נעקר הדבר ולא קיים במציאות. וזהו המקביל שבין המאמרות של מעשה בראשית לדברות. והדברות היו המאמרות של הבריאה החדשה של צורת האדם, שקיימת כמו צורת אדם הראשון לפני החטא, שבאמת היא דבר הקיים ומה שנגד רצונו של בורא עולם, אלו דברים שאינם. וכשנקבע לא תרצח זו אמת, וכך לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד. אלו דברים קיימים, מציאויות קיימות של אמת. ובחטא העגל הנקודה הזו נעקרה, וזה נעקר על ידי כולם וגם אצל אלו שלא עבדו בפועל. ואת מתן אפשרות נושא כל כלל ישראל על גבו, כי מעתה קיימת אפשרות כזו, ואף שאיננו בוחרים בה, כי רעה אבל האפשרות קיימת, וכשם ש... כל מה שאמיתי נמצא בעולם, גם האפשרות של המציאות שנקראת עגל קיימת, ואף שאני בוחר בו מעדיף את השנייה, אבל האפשרות הזאת קיימת. הדבר הזה הוא שורש החטאים כולם, כי בעיקר בריאתו של האדם, חטא צריך להיות בלתי אפשרי. לא שהוא אסור או רע, אלא זה דבר שאיננו. והחטא השני היה תוצאה מדבר זה, כי אחרי שהמציאות הזו מומשה ונעשתה דבר בעולם, וכאמור היא כבר לא שקר, אלא דבר קיים באפשרות קיימת, נמצא שיש אפשרות לממש את כל המציאות כולה, גם באופן של הקיום הזה, והיינו באופן של רע. וזה מה שקרה בחטא מרגלים, שהיה מימוש של הרע. חטא גם פתח ביצירת האפשרות הזו, זאת אומרת להכניס דבר זה לתוך מסגרת של המציאות, אחרי שדבר זה קיים במציאות, יש אפשרות לבחור ולממש את המציאות בכיוון הזה. וזה מה שקרה בחטא מרגלים. ובצורת החטא מצאנו בפסוק בפירוש, ויציאו את דיבת הארץ רעה, וחטאו בלשון הרע. יהושע וכלב שהתנגדו אמרו טובה הארץ מאוד מאוד. הנדון היה בין הטוב לרע. והקורפנים נתבהר שהמסגרת נתחדשה בחטא העגל. תנו אפשרות לממש את המציאות באופן כזה. לכן זהו סוד סדר הדברים, שחטא העגל הוא הראשון ובו הפתיחה בנקודת ההתחלה. וחטא המרגלים הוא הגמר והסוף, המימוש הסופי של הרע. וכבר ביארנו בשיעור קודם עניין אותם חמישה דברים שאירעו בי"ז בתמוז. כפי שמבאר המהר"ל, שעולם נברא בה' שעניינה הוא נקודה והתפשטות לארבעת צדדים. זאת הבריאה בעצם עניינה, כי נקודת הקיום זהו דבר, הדבר בעצם. כשהמציאות מתגלה, היא מתפרסת לארבעת צדדים. פנים אחור, ימין ושמאל. ואותה נקודת מציאות מתפשטת ומתגלה בארבע קצוות. ולפי מה שראינו עכשיו יבואר העניין, כי אותם הדברים יצרו מציאות חדשה ונוצרו מציאות שלא הייתה קודם לכן, כי במתן תורה נתקלה הקיום האמיתי של הבריאה, ובחטא העגל נתנה מציאות לשקר, הדבר שבעצם אין לו קיום. ונברא עולם חדש, דהיינו עולם שקר. ונקודת השקר היא שבירת הלוחות. כי התורה משתמשת במילה לוח ללוחות וללב. ומאמר הפסוק, כתבם על לוח ליבך. התורה קוראת ללב לוח, ובשבירת הלוחות נלקח הכתב החקוק בלב, והלב הוא נקודת החיים, ככתוב, כי מקום משמר ניצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים, הוא נושא את נקודת העיקר של החיים, ומשם מתפשטת חיות לכל הקומה כולה, לכל האדם כולה. שיהיו הלוחות קיימים לפני שהשתברו, וכל היה חקוק בלב כתבו של בורא עולם, וביארנו כי חרות על הלוחות, היינו שהכתב הוא בעצם הלוח, וכך היה נקרא לב מקבלי התורה. הלב היה בעצם אחד עם הכתב, וכשנשתברו אמרו חז"ל שפרח מעליהם הכתב, ומעטה זה כבר לא ברור, עד שפרח הכתב, הרי שהחיים עצמם היו מזוהים עם מה שכתוב בלוחות, והייתה זהות מלאה בין הדבר עצמו ובין הכתב, הר שהכתב הזה היה בעצם החיים. וכשנשתברו הלוחות, זו הייתה הנקודה של הבריאה החדשה. נברו כאן חיים שייתכן שיכחישו את הכתב הזה, ואז נברה האפשרות של מימוש של חיים שהוא בכתב אחר ובמשהו אחר לגמרי, כי הזהות של הכתב הזה עם עצם החיים בתהילה, ומכאן ואילך ישנה כמה אפשרויות של חיים. והתפשטות מציאות זו לכל הצדדים היא ביתר המאורות, ועל פי מה שדיברנו בשיעור, הקו הישר בוטל בביטול התמיד, והוא עמד צלם בהיכל, היינו כי הכבוד הוא שווה להיכל שכולו אומר כבוד. חלילה לצלם שיהיה ראוי לכבוד. ובשריפת התורה ביארנו כי מעתה קיימת האפשרות שאפשר לשרוף ספר תורה. הובקה עיר ירושלים, עיר שבחוברה לה יחדיו, עיר מלוכה, ושם נמצא החיבור האמיתי. והובקה העיר והפכה להיות רשות הרבים. בטל החיבור שבין בני האדם שעליו שורה המלוכה. בסוף דבר כי נוצרה מציאות חדשה שבה אין תמיד, אין קבע ואין מהלך ברור. יש מקום לצלם חלילה בהיכל, וניתן חלילה לשרוף את דבר השם, ובטלה צורתה של ירושלים. כל דברים האלו מצטרפים למציאות החדשה שנוצרה על ידי שבירת הלוחות, שיצרה מציאות חדשה שלא הייתה בעולם, ונברא כאן אפשרות שלא הייתה קיימת קודם. ועד אותו זמן זה היה בלתי אפשרי, שקר, דבר שלא קיים. וזה הצד האחד של החורבן. ובתשעה באב קרו כל החורבנות בפועל. וחמשת הדברים שירו בו הם החלויות של מימוש הרע בתוך מציאות העולם. וכאן זו לא מתן אפשרות לדבר שבעצם איננו, אלא מימוש בעצם של הרע. הנקודה העיקרית של תשעה באב היא שבו כלשון הרמב״ם נגזר לישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ. בעטיו של חטא המרגלים, דהיינו אנחנו בלי מקום. והנה פירוש המילה רע בלשון הקודש הוא, כמו שידוע מרש"י וכל הראשונים, דבר שבור וקטוע, כמו שמביא רש"י מלשון תרועם בשבט ברזל, רוע התרועה הארץ, שנעשתה שברים, היינו דבר שבור שנקטע באמצע ואינו שלם. ופירוש הדברים מבחינתנו כי דבר שנקטע באמצע לעולם לא יביא אותי לתכלית, והידוע שער באמצע. ומצינו כי חז"ל בחרו לקרוא לימים הנקרים בתורה מועד בשם יום טוב, ומילה זו אינה נמצאת בתורה רק בלשון חז"ל. והעניין כי מה שנקרא בתורה מועד הוא יעד ותכלית שאליו צריכים להגיע. זה נקרא יום טוב, יום שעדו אני נוגע בתכלית וביעד, כי מועד הוא סוף הדרך לשון הידוע בית מועד לכל חי, הפסוק ביוב ל"כ"ג. כל המועדים מתכוונים לסוף הדרך, לכן נקראים יום טוב. והקורפנים למדנו כי טוב שייך לסוף הדרך ולתכלית, ורע הוא דבר שנקטע. לשון שבירה של רע היא מחמת שאינו מגיע לתכלית, אינו מגיע לאותו יעד שאליו צריך להגיע. ומעתה, מאחר שיום י' ז' בתמוז הוא צד אחד של המצא, ובו נתבטלה האמת, מהבחינה שגם השקר קיבל מעמד של קיום, אבל עדיין זה נקרא רק כאפשרות. אולם סוף הדרך הוא, כי מאחר שקיים דבר זה ונמצא בבחירה של כל אחד ואחד, הרי שהמימוש של הרע זהו הסוף של אותה התחלה, והמימוש הגבוה, היינו השפל והגרוע, ביותר של הרע, הוא באופן היותר פוגע בהגעה בתכלית. דבר זה רע בכך שנגזר הדור מדבר שלא ייכנסו לארץ, וביור גזירה זו, כי הנה אנחנו צעציו של אברהם אבינו, אברהם אבינו שנבחר בציווי של לך לך, ויום ראשון לאברהם לך לך מארצך לארץ אשר הרקע. זאת תחילתו של אברהם אבינו בתורה, כביכול כאן נמצאת הבחירה של השם באברהם. אותו אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, ובבחירה שנבחר אברהם נאמר לו צא ממקומך ותגיע לאותה תכלית שלשמה בראתי את העולם, את הארץ אשר הרקע. והנה הרמב״ם בפרק ראשון מהלכות עבודה זרה מעריך מאוד לבאר את התגלות של אברהם אבינו, מאחר שהעולם היה מתגלגל והולך בטעות הגדולה שנתנה קיום לעבודה זרה, עד שנולד עמודו של העולם. ואברהם אבינו הפקיע מאותה טעות והכר את עצמו ואת כל זרו במציאות זו. ואחר כך חזרו כלל ישראל חוץ משבט לוי לטעות של עבודה זרה. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם, נעקר וחוזרים בני יעקב לטעות, לטעות העולם וטעויותן. ומאהבת השם אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו. יציאת מצרים הייתה כדי להחזיר את העיקר ששתל אברהם, לעקור את אותו דבר שהוא בלתי אפשרי ואינו קיים, וזה מה שעשה אברהם, וחטא העגל להחזירו והביאו לעולם. אבל כיוון שזו בריאה שלא נבראה על ידי הבורא, הרי שלא נאמר בה כי טוב והיא רעה, היא לא תביא את הארץ אל הארץ אשר הרקע, והיא לא תביא את הבריאה לתכליתה. מאחר שאברהם אבינו נבחר להיות זה שיביא את העולם אל הארץ אשר הרקע, הרי שהגילוי בפועל של הרע שבא לעולם בעקבות חטא העגל, כפי שנדבר שיצא לפועל בחטא המרגלים, ובכך שנתבטלה ונתקטעה אותה הליכה מארצך ומהולדתך לארץ אשר הרקע. ולכן מי שיצא ממצרים לא הגיע לארץ, ומי שהגיע לארץ לא יצא ממצרים. אלו שני דורות שונים. לך לך לארץ נקטע ונשבר, ומובן שאין אפשרות לעלות על הדעת רע גדול מזה. זהו השיא של הרוע האפשרי. אנחנו יוצאי מצרים שיצאנו בגלל השבוע שנשבע השם לאברהם אבינו, והידינו היה צריך להתקיים לך לך לארץ אשר הרקע, ולא הגענו אל הארץ אשר הרקע. ואין דבר רע יותר מזה, כי אין דבר שסותר יותר את עניין הגעת התכלית, כי זאת התכלית שכל הבריאה נבראה למענה. וככתוב, אלו תודות שמיים בארץ בי היא בר עם. ודרשו חז"ל באברהם, כל היא בר עם של שמיים וארץ מרוכז באברהם, שהוא נקודת העיקר של הבריאה. ואברהם אבינו העמידנו על אותו מסלול שלך לך מארצך לארץ, המסלול הזה נקטע, ומי שיצא לא הגיע, מי שהגיע לא יצא, ונקטע הקו מנקודת הראשית לנקודת התכלית. וכשזה הקו עיקרי בעולם והוא נקטע, זהו הרע בעצם. ומובן מאליו שזהו השיא של נקודת הרע. ובשבירה הזו כלולים כל השבירות כולם. לכן גם כשהגענו לארץ, אין זו הארץ אשר הרקע. לכן הגענו וחזרנו וגלינו. שוב הגענו וחזרנו וגלינו. ועדיין אנחנו באותה גלות. ולאותה תכלית של הארץ אשר רקע אנחנו עדיין מקווים. שנזכה לראותה במהרה ולאת המהלך הזה שהתחיל בו אברהם, קטח את המרגלים. ויש לבאר כאן בעצם הדבר לשם מה שלחו את המרגלים. נאמר בהם וראיתם את הארץ מהי, הטובה עם רעה יש בעץ עם עין. היינו ששולחים אנשים לראות את הארץ. וכאן הייתה נקודת הניסיון עם כלל ישראל יקלוט בעין שכאן זאת הארץ אשר הרקע. כתוב בסנהדרין קוף ד' כי הנה מגילת איכה נכתבה כסדר האלף בייס. חוץ מבית אותיות שהשתנו כיפה קודם לעין, מפרק ב' ואילך. המהר"ל מבאר כי פרק א' הוא מסודר כסתרו למדנו שאינו סדר אחר, אלא יש כאן סדר שהתעוות והתקלקל. אז בפרק בעין פ' אינו כסדר א' ב' שלנו שעין קודם לפ'. ונאמר שם מפני מה הקדים פ' לעין, מפני המרגלים שאמרו בפי מה שלא ראו ביניהם. דיינו הקדימו הפ' לעין, ונמצא שבעיוות זה של הסדר נמצאת כאן נקודת עיקר. כי הרי מגילת איכה, מגילת הקינות, היא מגלה לנו מה שהתעוות בחטא המרגלים. צריך להבין האם זה מה שקרה, ועל כך אנחנו בוכים, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אמנם על פי מה שלמדנו מובן, כי אכן זה כל מה שקרה, וכל היתר נובע מזה. והביור כי לכאורה קשה, מדוע כלל... מדוע בכלל הם ראו את עין? הרי הם באמת לא ראו, מדוע מגיע עין אחר הפה? ולמדתי שהייתה כאן עין, אלא שראתה מה שהפה דיבר. העין בא אחרי הפה. ונמצא כי זאת לא הארץ אשר הרקע. אלא יש כאן מה שאתה ראית, ולא מה שהקדוש ברוך הוא הראה. כשמקדימים פה לעין, הכוונה שאנחנו רואים מה שהחלטנו לראות. ואילו ארץ אשר הרקע זה לראות את מה שהבורא מראה לנו. וכאן נמצאת נקודת העיקר. כי דבר זה נתבטל לגמרי. הפסקנו ללכת אל הארץ אשר הרקע. בכל דרך הייסורים וכל הצרות יביאו אותנו בסוף אל הארץ אשר הרקע, אבל מעתה גוררים אותנו אולם אנחנו כבר לא הולכים. כי אותה הארץ אשר הרקע כבר לא קיימת ואיננו נמצאת פה. בתוך סדר המציאות שלנו. וכאן נמצאת נקודת המימוש העיקרית של הרע, וזאת נקודת העיקר של תשעה באב. בכל יתר הדברים שקרו בתשעה באב נמשכים ממנה. ויש לבאר בעניין נחרבה ביתר. מה נתייחד בזה? כי ערים רבות נחרבו. רמה מעריך בזה וכתב שיהיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל שהוא מלך המשיח ונפל בידי הרומיים ונהרגו כולם. וצריך להבין שיש כאן נקודת חורבן. הנה חליל עולות על הדעת שמה שקרה עם בן קוזיבה היה טעות. כי אחר שדימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, הוא מדבר על רבי עקיבא, כי זו הייתה טעות, אבל באמת היה כאן חורבן ולא טעות. וזאת הייתה אפשרות שנחרבה. ומאז שדבר זה נחרב, כל גילוי של דבר זה הוא אסון לכלל ישראל, עד שיבוא המשיח, ואז יהיה הדבר ברור. אולם עכשיו האפשרות הזו שדבר יצמח ויתגלה נחרבה. ומאז יש בעניין זה אסון אחרי אסון, כי דבר זה נחרב ואיננו. מציאות זו נחרבה כמו שנחרב הבית. נמצא שחרב בית ראשון הוא עניין בפני עצמו, בית שני מענייניו, נחרבה היא גדולה עם מלך גדול, וזה חורבן של האפשרות הזו של צמיחת מלכות כזו. ועוד שכביכול בורא העולם יפקח את עינינו ונראה את הארץ אשר רקע, עד אז לא נראה זאת. וזה גם אחד מהאופנים שדרכם צריך להתגלות תחילת הגילוי של הארץ אשר רקע. וחרב ולא קיים יותר. וכשדבר זה יבוא, אז ותחזן עינינו בשובך, ואז יתקיים הארץ אשר רקע, אז נראה. אלה הם שני הקצוות. זה נקודת ההתחלה נמצאת בי"ז בתמוז, ומתן אפשרות לבריאה כמציאות של שקר. זה צד אחד ששם אותנו בתוך מערכת מציאות של חורבן. צד שני מגיע מכוח זה, ואז כל רע יכול להתממש. זה חטא המרגלים שהביא לעולם את מימוש של כל שורשי הרע שבעולם. היינו לממש את הדבר שהוא הרע ביותר בעולם. לקחת מתוך סדר העולם את המועד, את היעד ואת התכלית שאליה צריך להגיע. לקחת מאיתנו את הארץ אשר הרקע. ומאז העולם רע, כי בתוך סדר העולם הוא אינו הולך לתכלית, ולכן העולם רע. נעשה רע מיום ליום. הוא רע שאפשר לראות על הדעת, נקודת השורש שלו נמצאת פה. כי כל הבריאה כולה נבראה כדי ללכת אל הארץ. ההילוך הזה שאברהם אבינו צריך היה ללכת ולהגיע לארץ אשר רקע, וזה צריך היה להתקיים על ידי יוצאי מצרים שיצאו מצרים בזכותו, מכוח הברית של אברהם אבינו, ודבר הזה נקטע בעינינו בתוך סדר העולם. ועולם אינו הולך אל הארץ אשר הרקע. וכאמור הוא אינו הולך אל הנגרר בעל כוחו. וההבדל הוא כי ההילוך הוא כולו נחת ושמחה. שמחתי בו אומרים לי בית השם נלך, ואילו הגרירה שגוררים אותנו ילוך ילך ובכו. ופה במקום הצער הזה אנו תקועים ונמצאים, וכאן תופסים אותנו. אנחנו בניו של אברהם אבינו צריכים להיות אלה שהולכים וממשיכים את הלך לך אל הארץ אשר הרקע. אנחנו נתקענו בין המצרים, הורדפי השיגוע בין המצרים. זהו המקום שבו אנחנו לא ממשיכים ללכת בין שני המצרים האלה. כאן הפסקנו ללכת, וזה נקרא כל רודפי השיגוע בין המצרים. לא נודעים לנו ללכת, בנאף שאנחנו כמובן לא מסוגלים ללכת, אבל כיוון שכאן נתקענו ואיננו הולכים הלאה מכל צירוף שני חטאים אלו, הרי שכאן משיגים אותנו בין המצרים האלו שאי אפשר לעבור. כאן אנחנו מקבלים את המכות. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסיק הוא להבין שבכל מה שנמצא היום בעולם, בכל ההיקף כולו, אין בו משהו מן הארץ אשר הרקע. את כל זה אנחנו לא מחפשים, ולכל מה שנמצא פה לא לזה אנחנו הולכים. אנחנו הוצאנו ללכת אל הארץ אשר הרקע. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כל מי שהדבר הזה כואב לו, העובדה שלקחו מאיתנו את אותה תכלית, את אותו יעד, את אותה תקווה לראות את הארץ אשר הרקע, לזכות לכך שכאן בעולם שאנו חיים בו יהיה בו משהו מן הארץ אשר הרקע. כל מי שמתאבל על אותה ירושלים אמיתית שהייתה צריכה להיות הארץ אשר הרקע, עליו נאמר ומובטח כל המתאבל זוכה ורואה בשמחתה. ונאמר בלשון הווה, כי כל מה כי כל מי שבכל מה שעולם מסוגל להציע ברור לו לגמרי שאין לו שום קשר אל הארץ ורוצה ללכת מכל הדברים האלו שלא יהיה לו שום קשר אליהם, הרי שהתפיסה הזו זאת ראיית משהו של זוכה ורואה. ולא כתוב זוכה ושמח, כי רואה אינו רואה משהו מן הארץ אשר הרקע. אבל את הראייה הזו רואה רק מי שלא רואה זאת בשום דבר אחר. והיא רצון שיתקיים בנו זוכה ורואה בשמחתה. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.